אז סוגיית גניבה, מה ראינו עד פה, איפה אנחנו, איפה אתם? מה אתם אומרים?
פשוט.
יש איזשהו בלבול בין היחס בין הגניבה לאכילה, שזה בעיקר בשביל מהגניבה שעברה, לבין היחס בין הגניבה הראשונה לגניבה השנייה. שאולי זה לא תמיד ברור מה זה יותר מתקן. הירושן שהיו פעם שעברה, אז כאילו, הרבה מאוד בתור משהו שזה על היחס, כאילו, שלקים לב את הרב המיני. ואני יכול להצביע שם על ההבדל בין הגניבה לבין האכילה, שהאכילה היא שמתחייבת סקילה והגניבה היא שמתחייבת. בעצם אני מדבר שאני יותר בפילה על הגניבה הראשונה והגניבה השנייה. בקיצור, כל הסוגיות האלה די מבלבלות אותי כאילו
בשאלה. זאת אומרת, יש בלבול בין היחס בין גניבה ראשונה לגניבה שנייה, שנזכיר. היחס בין גניבה ראשונה לגניבה שנייה הוא תוצר של העובדה של הסוגיה הבאה שבה אנחנו כאמור נתעסק, שבין סורר ומורה יש התראה ומלכות. התראה והמלכות שנלמדים מהכפילות בפסוקים, נכון, שויסרו אותו ולא ישמע עליהם, מכאן שההורים צריכים קודם כל לייסר את הבן הסורר, ואחר כך מתרחש השלב השני שבו הם מגיעים לפני הדיינים ומביאים את הבן למשפט. אז השלב הזה של ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, שמתהפך במשנה להתראה ומלכות, יוצא מצב שבו בעצם יש לנו מבנה כפול בבן הסורר והמורה, מפנה של התראה ראשונה, של גניבה ראשונה וגניבה שנייה.
כן, אבל אני לא יודע שזה מסתכל קצת יותר, כאילו, אני יודע שהמתח המרכזי שאנחנו הולכים בסוגיה הזאת בעיקר, אבל גם הסוגיות שאני כבר אמרתי בהן, זה זה שבתורה יש לנו פרשייה עם סיפור ארוך שהוא לא ברור מה בדיוק הפרטים שלו, והניסיון של חז"ל זה להפוך את הכל לקונקרטי, איפה בדיוק אופן בדיוק אחרת, איפה בדיוק, איפה מתרחש כל דבר, ואז...
סיור, מוקלט. אפשר להפיץ?
מוקלט. ואז את היחס זה בין החלקים השונים, מה היחס בין הגניבה לאכילה, שזה נושא אצלנו, מה היחס בין... מה היחס בין הפעילות הזאת, כן, בין ההתראה הראשונה, אולי איזה התראה השנייה, אולי איזה גניבה שנייה, האכילה שנייה, פתאום הכל הופך להיות מוכפל. כאילו מה...
אוקיי, אז מה ש...
נכנס למה שלא שקים למדירה במיני, כלומר, האם החלק הראשון משהו, איך הוא מתייחס לחלק השני, אם אפשר באמת להפריד ביניהם, לומר שזה למלכות וזה נפגעה, או שהכל הוא רצף אחד.
מה שגילה מוסיף, ואני רגע לוקח את מה שאתה אומר, ואני אלך עם זה אולי עוד צעד הלאה גם, זה שהדיון הזה, כפי שאנחנו מוצאים אותו פה במשנה, הוא בעצם חלק מתוך תהליך יותר רחב שאנחנו מוצאים פה ביחס בין המשניות לבין הפסוקים, שלקחת את מה שבפסוקים מתואר כתיאור מתגלגל כזה, נכון? שזה בעצם, זה מתח שאנחנו מתעסקים בו ממש מהתחלת הלימוד שלנו בפסוקים של בן סורר ומורה, נכון? העובדה שהתיאור של בן סורר ומורה בפסוקים הוא מין תיאור מתגלגל, לא ברור איפה בדיוק עובר הגבול בפסוקים בין התיאור של המקרה לבין התוצאה או לבין הדין, והמתח הזה מוליד במשנה איזה רצון לייצר מין קצב כזה של דין, נכון? יש התראה ראשונה, יש התראה שנייה, יש גניבה, יש מלכות, יש... אני לא יודע אם המילה המדויקת היא פורמליזציה, זאת אומרת, בואו נתמקד, נחשוב רגע על התהליך הזה, מה אתם אומרים, מה קורה פה בעצם? חשבתם על זה? מה קורה כשאנחנו עוברים ככה מהתיאור הזה של הפסוקים? אני רוצה להציע איזה מודל שאני אולי נעשה בו שימוש גם בהמשך, בהמשך הלימוד שלנו גם בסוגיה הבאה, אבל אני רוצה כאילו רק כרקע למה שכבר דיברנו בסוגיה הזו. אני רק אזכיר דברים שדיברנו בשבוע שעבר, בשיעור שעבר. בשיעור שעבר התמקדנו גם על ביחס בין הגניבה לבין האכילה, נכון? והזכרנו את זה שהמתח בין הגניבה לבין האכילה נעוץ בעצם בפער שאנחנו מוצאים במקראות בין ולא ישמע עליהם לבין זולל וסובה, נכון? איננו שומע בקולנו זולל וסובה, כשהאכילה באופן כזה שאיננו שומע בקולנו מולידה את הגניבה, נכון? הגניבה היא התיווך שחז"ל יוצרים בין העבירה של הסלילה והסביעה לבין העובדה שהבן הסורר והמורה הזה הוא צריך לזלול ולסבור באופן כזה שהוא לא ישמע בקול ההורים. ועל רקע זה דיברנו על הפער בעצם בין שתי מערכות שאנחנו יכולים לזהות בתוך הדין של הבן הסורר והמורה. המערכת האחת היא המערכת של שבירת ההיררכיה, של הגניבה, של העבירה הרחוק, אל מול המערכת של הסלילה והסבירה שהיא המערכת התאוותנית. נכון, הדמות התאוותנית של הבן הסורר והמורה, ששם יש איזו דמוניזציה כזאת של הדמות שלו, דווקא על רקע השבירה של הנורמות החברתיות, ולא על רקע ההיררכיה, וכאן הרחבנו על היחס בין מוסר וחוק לחוכמה וכו', וככה ניסינו לפתח טיפה את המחשבה בכיוונים האלה. אני רוצה להוסיף רק את הדברים של גלעד, עוד מחשבה אחת, ששוב, אני מציג אותה כמחשבת רקע, ותכף ניכנס לתוך הדיון בסוגיות. היא כמובן, נגיד, הבלבול שהרשע דיבר עליו, בין גניבה ראשונה וגניבה שנייה לבין גניבה והאכילה, הוא לא בלבול מקרי, אלא הוא תמונה שהסוגיה עושה. הסוגיה לוקחת את הגניבה הראשונה והגניבה השנייה, סוגיה בדף פעיבה, עוברת מי לדבר על גניבה ראשונה וגניבה שנייה לדבר על גניבה והאכילה, והשאלה מה פשר הצעד הזה. נעשה את זה, נלך עוד מעט אולי פער הצעד לתוך הסוגיה של דף פעיבה, נעשה לנתח ביחד את משמעות הצעד הזה, אני לא בטוח שאני בעצמי הצלחתי לרדת לפשרו עד הסוף, אבל נעשה ניסיון בכל. אבל שנייה לפני כן אני רוצה רגע לחזור להציע כאן איזה מודל שבעיניי הוא סתם פתאום השבוע מאוד פתח אותי למחשבה. יש לנו בפסוקים את הדיור של הבן הסורו והמורה, נכון? שיהיה לאיש בן סורו ומורה וכולי, שהזכרנו את הממד הקזואיסטי שלו, נכון? הוא מתואר באופן מאוד מאוד סיפורי. ובהקשר הזה אני רוצה להציע, הוא בעצם מתואר באופן לא כל כך חוקי, אלא הרבה יותר נרטיבי. נכון? זאת אומרת, הבן הסורו והמורה בפסוקים בעצם הוא לא חוק. או לפחות ההבחנה, בוא נאמר, בין נרטיב לחוק, כאשר אנחנו מדברים, אתה יודע, נזכיר מלמעלה שדובר על חוק קזואיסטי, במובן מסוים מה שעושה החוק הקזואיסטי זה שהוא מעמעם את ההבחנה בין הנרטיב לבין החוק. נכון? יש לנו סיפור ויש לנו חוק, ולא ברור בדיוק איפה ולא גבול. שם אנחנו מוצאים לדבר. עכשיו, בדיוק בתפר הזה, אם תשימו לב, נמצא, וזה כבר הקדמה גם לשיעור של שבוע הבא, בתפר הזה נמצא ויסרו אותו. נכון? כי די ברור שסוגלים אותו זה כבר החוק, נכון? או במובן מסוים אולי גם...
אפשר לשים את זה שהם לא חייבים לעשות. ותעשו בו, כן. ותעשו
בו.
כן,
תעשו
בו במובן הרחב שלו.
אוקיי. זאת אומרת, במובן מסוים, שוב, אלה נמצאים פה באיזה מתח לא ברור, אני מוצא... עכשיו, אני רוצה להראות את מה שאני רוצה לקרוא, את הדבר הזה, הולך במשנה באופן מאוד ברור לחוק, נכון? זאת אומרת, המשנה לכל האורך מדגישה, כשהיא אומרת, לבין הבן הסורו והמורה, היא כל הזמן אומרת, רגע, בן הסורו והמורה הוא חוק, ובן הסורו לכל האורך, למרות שהיא כמובן, היא בהתאם למקראות, גם היא מתחבטת בזה ועושה מזה, אבל בסופו של דבר, השיח של המשנה ביחס לבן הסורו והמורה הוא מאוד מאוד חוקי, זה בולט בעיקר, באופן הכי חזק, וזה מסכת סנהדרין, נכון? בתוך בני הענישה במסכת סנהדרין. זו השפה שבתוכה אנחנו מתייחסים לכל מיני. הצעד הבא כמובן הוא, לא היה ולא נברא. שלא היה ולא נברא, הופך מה, אז מה זה? עכשיו, כבר אמרנו, דיברנו על זה שלא היה ולא נברא, לא שאולי נברא, למשל היה, במובן מסוים, בתוך המצגות שדיברנו עליהן עכשיו, אני רוצה להציע שלא היה ולא נברא, חוזר אל הנרטיב. עכשיו, הוא חוזר אל הנרטיב, אבל ממקום אחר לגמרי, נכון? זאת אומרת, איפה נמצא הנרטיב עכשיו?
כן, דווקא לא בטוח, כי ההליכה אל הנרטיב לא נברא הרבה פעמים, היא הולכת דווקא עם אובר פירוט של החוק. במקום הזה זה עדיין לא חוזר לנרטיב אלא...
אני מסכים, זאת אומרת, אתה אומר, לכן אני גם מסכים, זה לא טובה, זה חזרה לפה, נכון? אלא מה קורה? זאת אומרת, כאן אני מזדהה עם התיאור של גלעד, החוק אבל במובן מסוים הופך להיות נרטיב, זה לא אומר שחזרנו אל הסיפור המקראי, במובן מסוים הרי הפוך, אנחנו אומרים שלא היה ולא נברא. מה שזה אומר אבל שזה לא היה ולא נברא זה שאנחנו בעצם משמיטים את הקרקע מתחת לפרשת בן סורר ומורה כחוק. ועכשיו את החוק עצמו, אנחנו נקרא כנרטיב. זאת אומרת, השינוי הוא לא בחזרה לאיזו תפיסה מקראית רומנטית שאומרת בואו נקרא את זה מחדש כנרטיב, אלא החוק עצמו עכשיו יתפס כתיאור שהוא תיאור, שוב, לא פורמליסטי נורמטיבי, אלא כתיאור שיש בו איזה מרכיב נרטיבי, במובן הזה שהוא מכונן שפה ותרבות ולא מכונן פרקטיקה. נכון? שזה... וכאן החוק הופך להיות חוק מירתי. עכשיו סתם, זה נוגע, זה מודל שאנחנו מוצאים אותו חוזר בהרבה מאוד מקומות. כי דוגמה, אפשר לקחת אותו כמעט, אם תרצו, לגבי ההלכה באופן כללי. אבל בואו נדבר על, על ציצית, בסדר? ציצית היא הלכה שהיא תוצר של, של תקופה של הקשר, בן אדם וכולם לובשים בגד ארבע כנפות, זה הבגד העליון. בבגד העליון הזה נדרשים בעצם להשאיר את הקצה של הבגד פה, זה ציצית, נכון? או לעשות אפילו איזה גדיל על הקצה שלו. כשהגדיל הוא בעצם להשאיר משהו מהבגד שהוא מתמשך הלאה. זה בעצם פרשת ציצית, להשאיר בו איזה סימן בבגד. עכשיו, במקור זה כמובן חוק, אבל זה חוק ששוב נמצא בתוך הקשר שהוא לא בדיוק נרטיבי בהקשר שאנחנו מדברים בו, אבל הוא מעוגן בתוך איזו ספירה של חיים, נכון? הזכירה הזו שבה הגדיל זה התפקיד שלו, נכון? סימני כחותם על יבך, כחותם על זרועך, אלה הגדילים. החוק הזה מתפקד בתוך הקשר מאוד מאוד ספציפי שהוא מעניק בעצם פשר ומובן לדברים שהם סטנדרטיים. לאנשים מכובדים יש גדילים על הבגד, הגדיל הוא סמל של מעמד, קושרים אל הגדיל את החותם, נכון? זה יש לכל בן אדם מכובד בבגד, אבל בגדיל הזה צריך שיהיה פתיל תחלת. אבל שוב, זה מעוגן בתוך הזה הקשר כמעט, שוב, לא נרטיבי, אבל כמעט. הדבר הזה כבר אצל חז"ל מאבד את המשמעות המקורית שלו. כבר אצל חז"ל, בוודאי בהלכה שלנו, שהוא מאבד לחלוטין את המשמעות שלו כקצה של בגד או כבגד, זה עד שהוא הופך להיות הבגד המוזר הזה שאנחנו צריכים ללבוש מתחת לבגדים. עכשיו, יבוא לצורך העניין מכובדנו, באמת, הרב יואל, ויגיד, רגע, אז בואו נחזור לפה. נכון? זאת אומרת, רחוק מתאבד. כי זה דרכו של פרופן מתאבן, בואו נחזור אל הנרטיב. או בהקשר שלנו, בואו נעשה ציצית בחליפה. הייתם פעם את החליפה של הרביון עם הציציות? שהיא גזורה פה בצדדים, נכון, יש לו חליפה, היא גזורה לפה. כי הציצית צריכה להיות בבגד העליון. כך היה. עכשיו, אם אני רוצה לעשות יום ציצית בתוך המרחב שלי, אז אני גוזר את החליפה עד פה, ועושה ציציות בחליפה. בבגד המכובד והעליון שאני לובד. או לחילופין, ליל הסדר אצל רביו, אלא גם, שזה כבר מנהג שיותר מנפוץ בעולמות, לחזור לסדר כמו שהוא היה אצל הארוחה הרומית, נכון, או היוונית, לשבת על פופים, מסביב לשולחן עמוך, נכון, וזה כערת הסדר, שמסלקים אותה או לא מסלקים אותה. כלומר, זה ניסיון לשחזר את הנרטיב באופן רומנטי. נכון, לעשות איזושהי חזרה רומנטית אל הנרטיב המכונן, ולשחזר כאילו את התנאים המקוריים שלה. עכשיו, כאן אני חושב יש תנועה יותר מעניינת. במובן מסוים, שוב, אני רוצה להציע אותה כתנועה הלכתית בכלל. הלא היה ולא נגמר פותח מקום לתפיסה הלכתית של החוק עצמו. אז הוא לא מתאמץ לחזור לכאן. במובן מסוים, אפשר להגיד, על משקל מה שאמרנו, גם ציצית לא הייתה ולא נבראה, אלא הלכה הייתה. זאת אומרת, אין חזרה באמת אל המרחב הרומנטי, אלא יש ניסיון לבקר את החוק הזה מחדש בתוך הקשר שהוא הקשר נרטיבי, שהוא הקשר שמעניק פשר. עכשיו...
רגע, איך אתה מדברתי בדוגמה עם הציצית?
לדוגמה כאן, כאן זאת שאלה נהדרת. שאלה אם אנחנו יכולים... אני אומר, חזרה לכאן היא תהיה רומנטית. בהקשר שלנו נדמה גם לא כנה, זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים לשחזר את המקום של הציצית כמו שהוא היה אז, כי זה מנותק מהקשר. מה נעשה עם ציצית היום? התשובה העמוקה היא שהיום ציצית מתפקדת בתוך המרחב שלנו באופן חדש וחיוב, יש לה כבר מושגים שאנחנו משתמשים בהם פה, יש לה נרטיב משלה. בטח, הנרטיב של הציצית היום לדוגמה היה הרבה יותר קרוב לתיאור של אותו, של כיפה, לתיאור של אותו חסיד שבא ציציתו וטפחה לו על פניו, נכון? הסיפור של החסיד עם הזונה בקרחי הים, שהוא הולך לפקוד אותה. והציצית מתפקדת כאלמנט שההקשר שלו הוא כבר ההקשר הדתי הפנימי, כמה שעומד כחסם אל מול היצר הרע. זה כבר סיפור אחר.
זה יצר סיפור זה חדש.
מה? זה יצר סיפור חדש, שהוא מתפקד באופנים אחרים לחלוטין. עכשיו, שוב, הגרעין של הסיפור החדש הוא בעצם להניח שהסיפור הישן לא היה ולא נמחה. אני אומר את זה בשביל החידוד, אבל יש בזה משהו. זאת אומרת, הוא נרוץ בעובדה שאתה לא, אתה מוותר על הרומנטיקה. זאת אומרת, אתה מוותר על החזרה לאיזה דמות קמאית שכביכול שם זה באמת קרה. אלא אתה... טוב, יש סיפור חדש. עכשיו, את כל זה אני מבין רק כדי לנסות להמשיג, להציג את ההמשגה הזו ברקע של ההמשגה שקיבלנו עליה בשבוע שעבר, של יחסי חוק מוסר, או בסדר, החוכמה כמתווכת בין החוק לבין המוסר. כי במובן מסוים, ואני לא יודע עוד לפרוט את השלב הזה לגמרי, אבל יש לי תחושה שהמודלים האלה הם קשורים אחד אל השני. זאת אומרת, הבן הסורר והמורה שהסוגיה מעבירה אותו מהחוק אל המוסר, זאת אומרת, מהתמונה של זה שכבר המקראות מעבירים אותו, מהתמונה של זה ששובר שוב את ההיררכיה של החוק וגונב, אלא התמונה של הזולל וסובב, שהבעיה איתו הבעיה של השחטת המידות, נראינו את זה ברמב"ם מאוד מאוד בולט, את האכילה המכוערת, היא לב העניין, אני חושב שזה קרוב שוב באותה תנועה. אז בתנועה שבה, שוב, השפה שאנחנו מדברים בה היא לא שפת החוק. וזה חוזר בסיפור הזה כל הזמן, את המידה של בן הסורר והמורה, בסופו של דבר, כל הסוגיות אני מרגיש עובדות מול המושג הזה של חור, והן לא מפוררות אותו, אלא הן מפרקות אותו, אני קורא להם שירים חדשים, משמעויות אחרות, ובהקשר הזה, זה פתאום נורא נורא מעניין לתפוס את זה בהקשר של הרחב של הנישה ושל סנהדרין. כבר דיברנו כמה וכמה פעמים על זה שבעצם כולו לא היה ולא נברא. זאת אומרת, בעצם סנהדרין שורגת אחת ל-70 שנה היא חופלנית, ובעצם אין חור, בעצם דלת. זאת אומרת, אני מופתע לגלות את גם הדווקא סוגיות של בן סורר ומורה, שכביכול, שוב, וזה אישה במסכת, אני מרגיש שבעצם מפרקות את התשתיות הכי בסיסיות של מה זה חור, ושל העמידה שלנו למוחות, ויש בהם גם איזו המשגה ראשונית, לתנועה שדיברנו עליה כתנועה של הפנמה. זאת אומרת, כתנועה שבה החור מופנם אל החוכמה, וממה הופך להיות סוג של מוסר, ומכאן פתח למה שנדבר עוד בשבועות הבאים, גם בבר המכתבת, ואחר זה קידוש השם, ואופן
את זה. טוב, אצל הרמב"ם אני מרגיש, במקרה בסוגיה של הרמב"ם, אני מרגיש שהרמב"ם נגיד עושה תנועה שיותר קרובה לתנועה הרומנטית.
אוקיי.
הוא ממש חוזר להקשר המקראי, לא היה בנו נברא נשמת אצלו.
נכון.
הרי סובב הופך להיות משהו קונקרטי שיכול להיות חי וקיים אולי.
ויותר מזה, אצל הרמב"ם גם מה שעוד אין בכלל, זה תעל שם סופו. נכון, בתוך התמונה הרמב"ם, אנחנו משקיעים, אין את השם סופו, אין את לא היה ולא נברא, אבל סורו הוא דמות קונקרטית שמשתלבת אצל הרמב"ם בתמונה של פירוק החברה על רקע השחטת המידות. אני מסכים...
הוא לא לגמרי חוזר הנרטיב, הוא באמצע כזה.
זהו, אני לא יודע, בתוך המפה המושגית הזו, אני לא יודע איפה בדיוק למקם אותו. יש לי תחושה שאצל הרמב"ם זה קרוב בתפיסה החברתית היותר רחבה של הרמב"ם. זאת אומרת, התפיסה של החיים, שוב, הרמב"ם מאוד נמצא כאן, כמובן, בסדר, בתמונה שאנחנו קוראים עליה, בחוכמה. והחוכמה כמה שמכונן את החברה, נכון, הסדר החברתי, החוכמה כמה שאמרו, והחכם כמי שנמצא בלב של הסדר החברתי, ולמול זה השחטת המידות כמה שבעצם הוא ביטוי ועדות על גלגול בחוכמה. ועל רקע זה, שוב, התמונה הזו היא... עכשיו, אני לא יודע, אני לא בא לקשור את זה כרגע באופן... בשבוע שעבר מה שעשינו, אני מזכיר, זה שאת התמונה הזו קשרנו למתח שבין גניבה לבין אכילה. זאת אומרת, הצגנו את האכילה כבעיה במוסר, אבל את הגניבה כבעיה בחור, והראינו את המתח שיש בין הבבלי לירושלים, בין הרקע הזה, כשהם מציינים שני טיפוסים שונים. זאת אומרת, האם הבן הסורר והמורה הוא הגנב בירושלמי, או שהבן הסורר והמורה הוא האכלן בבבלי. נכון? והזלתיים לא תפלו על אדם, הזלתיים לא תגנוב, וראינו את הפער שבין הבבלי לירושלמי בהמשגות של באיפה לשים את הדגש או איפה לשים את המוקד, אני בגניבה או באכילה, ועל רקע זה פרשת החוק והמוסר. גם אני רוצה להציע, את כל זה בעצם הבאתי כדי לדבר על המתח הזה שביסרו אותו, ועל גניבה ראשונה וגניבה שנייה. אני מזכיר שגניבה ראשונה וגניבה שנייה, שוב, זה כל זה פרומו בעצם הסוגיה הבאה שבה נדבר על מלגות, המחשבה על גניבה ראשונה וגניבה שנייה נולדת מזה שיש לנו באמצע הסיפור וישרוד, נכון? ומהמאמץ לקחת את הפרשייה הזו שהיא פרשייה, שוב, מעובבת, מתגלגלת, נרטיבית, לא משנה איך נגדיר את זה, כזואיסטית, ולהפוך אותה למין קצובות הלכתיות כאלה. יש לנו כאן הלכות, קצובות, שאתה יכול לצעוד שלב אחרי שלב בכל ה... נכון, יש איזה מין מסלול כזה שהוא צריך לעבור, טופס... איך זה נקרא?
טיולים.
טופס טיולים, תודה. שצריך לעבור כדי שבסוף תוכל להוציא אותו בין סורר ומורה, נכון? אז הוא צריך לעבור את הגניבה ואת האכילה. האכילה צריכה להיות בדיוק עם תמר בשר וחצי לוגיין, צריכים לבנות מאביו ואמו, ואז הם צריכים להלקות אותו, ואז שוב, את המלקות והפער בין הגניבה הראשונה לגניבה השנייה יושבות בדיוק על הפער הזה, נכון? של הרצון לעבור מהמרחב הנרטיבי למרחב החוקי, וזה לא עובד שם בדיוק. אנחנו נראה את זה עוד יותר כשנדבר על המלקות. זאת אומרת, המלקות כאילו הן כותרות את התהליך הזה, ואז לא ברור, איזה מלקות אלה בכלל? אלה מלקות מדין בן סובר ומורה? או שזה מלקות מזה שהוא עובר עליו? והמתח בין שתי השפות האלה יכולים את הפער בין הגניבה הראשונה לגניבה השנייה. עכשיו, אני רוצה אבל לדון שוב שבין שתי המלקות האלה יש זיקה, תפקידות ממרחב אחד, בחלל מושגי אחד. שוב, בסוף מה שמתפרק זה המושג של הפער. החוק, כמו אני מרגיש זה שמתפרק פה, החוק הוא ההיררכיה. לא יודע, החוק שאני משמש בו כאן במובן הזה של ההיררכיה, שמה שהאבא מייצג בצורה מאוד מאוד חזקה. נכון, התמונה של איזה מבנה חברתי פטריארכלי מאוד מאוד מוגדר, שיש בו כללים וחוקים, נורמות שאסור לשבור אותן. אלה התמונות שאנחנו מקבלים בסיפור של בן סורר ומורה, ואני מרגיש ממש לכל אורך הפרשייה בסוגיות הן מתפרקות. מתפרקות בכיוונים כאלה ואחרים, או שלפחות צומחות להן כל מיני מקבילות, המשגות מעבר, חלופות. טוב, זה ברקע. תובנות, מחשבות, הצעות. מתקבל על דעתכם? אומר לכם משהו?
אני מתלבט על ההשגה, על הנרטיב, בסוף. מרגיש שלא. אמרנו את זה, אבל זה לא בדיוק, זה לא בדיוק זה.
אוקיי, בוא תציע.
עכשיו, עדיין אני מרגיש שזה לא כל כך מתאים. לא נראה את זה חוקי, מה זה אומר? מה זה כאילו...
אני אציל את זה ככה. א', אני ממליץ, כמובן ברקע המשגות שלי עומדות המשגות של, אני חושב שחיבור שכבר הזכרתי פה כאן, של רוברט קאבר. רוברט קאבר יש לו ספר שנקרא נומוס אנד נרטיב, או נאמר נרטיב ונומוס, אני לא זוכר כבר מה הסדר, אני חושב שנומוס ונרטיב, או בעברית חוק וסיפר, שיצא בעברית בהוצאת מרכז שלם, ואני מאוד ממליץ לקרוא אותו. אבל בגדול אני חושב שהחוק כנרטיב, שזה בעצם מה שניצאנו בסוף, אני חושב שזו תופעה מאוד פשוטה. בהרבה מובנים החוק מכונן חברה. עכשיו, הוא מכונן חברה לא רק במובן הממשי והאלים של זה שהוא מציב את הגבולות לחברה. לא, הוא מכונן חברה במובן הזה שהוא מציב את הגבולות, שוב, התרבותיים של החברה. מציב אותם מבפנים. כשחברה מצהירה הצהרות בחוק שלה, היא לא מצהירה אותן רק כגבולות שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים לאור, אתה צריך עכשיו לתפקד בתוך הגבולות האלה. היא מצהירה, החוק הוא המקום שבו החברה מציבה לעצמה את האתוס המרכזי שלה. עכשיו הוא פועל ממילא בתוך הקשר תרבותי רחב יותר, יש עוד מקומות, נכון? יש גם את ההמנון, יש גם את החוקה, יש גם את הצהרת העצמאות, יש את ה... בהקשר היהודי, יש גם הקשר הרבה יותר רחב כמובן שהחוק פועל בתוכו. גם החוק בקשר של מדינת ישראל, אבל יש איזה, שוב, יש איזה תודעה שהחוק הוא מרכיב מאוד מרכזי של תודעה.
מסתכל אחרת, אולי זה שהוא מציל את הסיכויים
אני מקריא לכם טיפה מקאבר, בסדר? אנו שוכנים בתוך נומוס, יקום נורמטיבי. ללא הרף אנו יוצרים ומתחזקים עולם של מותר ואסור, של חוקי ולא חוקי, של תקף ובטל. החוקים והעקרונות של הצדק, המוסדות הרשמיים של החוק ומוסכמות הסדר החברתי, חשובים לאותו עולם. אלא שאין הם חלק, אין הם אלא חלק קטן מן היקום הנורמטיבי שראוי לנו להקדיש לו לתשומת ליבנו. שום קבוצה של מוסדות משפטיים אינה יכולה להתקיים בנפרד מן הנרטיבים המקצים למקום ומעניקים למשמעות. לצד כל חוקה קיים אפוס, לצד כל עשרת הדיברות קיימים כתבי קודש. החוק החוק, מרגע שמבינים אותו בהקשרם של הנרטיבים המעניקים לו משמעות, אינו נעשה סתם מערכת של כללים שיש לקיים, אלא עולם שבתוכו אנו חיים. עכשיו שוב, זה להציג איזו תמונה... אני מציע, בקיצור, היינו שם, בספר שלו, אבל... ולכן אני אומר גם שם, קודם כל נרטיב זה לא נרטיב במובן הצר של המילה, נרטיב במובן שוב של, של מה שמכונן את התרבות שבתוכה אנחנו מתחילים. טוב, אבל עד כאן הקדמות, או עוד הערות והצעות להקדמה הזו, להקדמה ארוכה קצת, אבל מחשבות. טוב, בואו נתקדם. בסדר? אני רוצה לצלול טיפה ביחד אל הסוגיה בדף פיבה. בואו נכנס אליה טיפה, מי שאין לו לפניו אז יכול להצטרף לאחד המחשבים פה או ל... וננסה טיפה להבין מה קורה שם בסוגיה, בסדר? היטמן, עדי גניבה ועדי מכירה ונפש יאומנו. על מה מדובר? אדם שנה גונב מישהו מחרו, נכון, נמצא בידו מוטימה. חזקי אמר אין נהרגים, רבי יוחנן אמר נהרגים. סתם תגידו למה.
מי נהרגים?
לא, לכאורה עדים.
איזה
מהם? כולם? עדים זו, יש כאן עדי גניבה ועדי מכירה. מה הבעיה כמובן?
יש כאן עד שלא תכנן נהרות.
זה לא
עובד
שזה רק אחד כאילו.
אז בואו נלך עם ההסבר של
הדבר.
מה זה שם? נכון, מי פה תכנן לעבור? אז בואו נלך עם המשגה של הגמרא שהיא די מתבקשת, נכון? חזקי, אמר כרבי עקיבא, אמר דבר ולא חצי דבר. ורבי יוחנן אמר כרבנן, אמר לי דבר ואפילו חצי דבר. נדע? רבי יוחנן שאומר נהרגים, אומר את הגמרא, סובל כחכמים, שאומרים שאפילו על חצי דבר אפשר להרוג. זאת אומרת, חצי דבר עדות.
על כל אור אני מתכוון לדעת
מה?
לבור אני מתכוון גם לדעת
מה? לכאורה, בושב פשוט הייתי אומר שם פשוט. לא יודע.
אני רק נראה זה כמציא פה עוד איזושהי תוספת של מה גם תעשה בסוף. של נבט חלק לדעת. יכול להיות.
באופן פשוט, לפחות אני לא מוצא התייחסות אחרת, הרי זה תכף היא הבעיה, נכון? מה הבעיה? הבעיה היא, בואו כבר... או בואו נחכה עוד משפט אחד. הוא מודה חזקיה בעדים האחרונים של בן סורר ומורה שהוזמו שנהרגים. גם חזקיה מודה שעדים האחרונים של בן סורר ומורה שהוזמו נהרגים. עדים האחרונים, כלומר? של הגניבה השנייה. נכון, כך מבינה פה הגמרא לפעמים. למרות שעוד מעט נראה שאולי זה לא כל כך פשוט. של עדים האחרונים של בן סורר ומורה. האם באמת חזקיה דיבר על עדים האחרונים של בן סורר ומורה דיבר על ידי הגניבה השנייה?
לא יודע אם
כנפה,
אלא אלה שאחרי, בשלב השני.
אלה שבסוף.
אלה
שעיסבו
אותו.
בסדר, אולי מראש על ידי האכילה, שלומר, כמו שהגמרא לכמן תניח. בסדר, אבל נניח שאנחנו מדברים על ידי הגניבה השנייה, כמו שהגמרא לפחות בשלב הזה מבינה, בסדר? שידי הגניבה השנייה שבן סורר ומורה נהרגים. למה? כן? אילולי המשפט הבא, א', בואו רק לשם ההבחנה, אנחנו לא יכולים להיות תופים שהמשפט הבא הוא גוף דברי חזקים. לדרכנו שאנחנו אמונים קצת על הביקורת, אז יש, עכשיו זו שאלה, זו שאלה מעניינת. בגדול, מה הכללים כדי להבחין בין סתמה לבין מימרה?
לשון.
זאת אומרת, יש כמה הבדלים שיכולים להבחין בין גרעין המימרה לבין פירושה הסתמה. אחד הבולט זה המעבר בין עברית לארמית.
זה אחרת במחשב.
מה? במחשב של גלעד זה מופיע אחרת. אחד זה המעבר בין עברית לארמית. השני הוא הרבה פעמים מעבר נושאים. עכשיו כאן איך, מה אתם אומרים?
יותר קל לדעת מתי כן מאשר מתי לא.
מתי כן?
לפעמים כאילו זה ברור שכן.
אוקיי.
אבל בשם מה לדעת, אבל הוא שאלות. איך פה זה כאילו זה... אתה לא יכול להיות חלק מדברי. זה חלק של מתוך שפעמים אמר שמי על אותו כאן.
בואו ננסה להוכיח את זה מגוף הסוגיה, שזה לא מדברי חזקיה המקורא. אבל בואו נתקדם עם הסוגיה ואז נוכיח את זה אחורה. מתוך שיכולים לומר ראשונים להלכותו בן, כלומר הסוגיה מסבירה שאני בדרך חזקיה, העדים האחרונים של בן סורום מורה שהוזמו נהרגים, כי הראשונים יכולים לומר שהם באו רק כדי להלכות אותו, הם לא רצו להרוג אותו, הם העידו שהוא בנה, באו להלכות אותו. ואנחנו נגעו לדבר כאלה, מתקיף לרב בבא, יחי עדי מחירה נעמי דקטלה, מתוך שיכולים עדי גניבה לומר להלכותו בן. וכי תאמר, וכי תאמר, כסבא חזקיה דלא לקה וכולי וכולי, אלא ברור שהוא לא קיים. כלומר, קושיית רב בבא, את אותו מנגנון שמתוך שיכולים הראשונים לומר לה על כותו בנו היה אפשר לומר גם על ידי גניבה ועל המחירה, נכון? גם על ידי גניבה היה אפשר לומר של על כותו בנו, ולכן אלא אמר רב פאפה וידי מחירה כולנו לא פליג את הנהרגים, כי פליג את בידי גניבה. חזקי אמר אין נהרגים, רבי יוחנן אמר נהרגים, בכוונה מדלג רגע על הטעמים, ומודה רבי יוחנן בעדים הראשונים של בן סורר ומורה שהוזמו שאין נהרגים, מתוך שיכולים לומר לה על כותו בנו. עכשיו מה קרה? המחלוקת, צדדי המחלוקת התהפכו, נכון? עכשיו המחלוקת נשארה אותה מחלוקת של חזקיה אין הרגים ורבי יוחנן הרגים, אבל לא חזקיה מודה בעדים האחרונים של בן סורר ומורה, אלא רבי יוחנן מודה בעדים הראשונים של בן סורר ומורה. עכשיו בואו נשאל רגע, א', מה כמובן צריך לשאול? אותה שאלה של רב פאפה, לא? יחי את הגניבה, נעמי לא ליטל, למה לא שואלים פה הפוך? הרי לא גיץ, בדיוק את השאלה ששאל רב פאפה לפני רגע, נכון? על הרי אישה, אפשר לשאול גם על רב פאפה, אם באמת רבי יוחנן מודה בדם ובן עדים סורים בשל בסורים מורה שעוזמו שאין הרגים שמתוך יכולים לומר, אז היינו צריכים לשאול אם ככה למה בידי גניבה לא יכולים לומר לך אותו בן, תענו הבית, תגובה. רב יוחנן, אני סובר שאתה לא בסדר? אבל מה יש, אני אומר, מה ראייה מכאן לגבי המפנה של הממו הראשונה? אני אמור לחזור לדיון של המפנה. הממו הראשונה, מה סיבך את רב פאפה? או מה סיבך את הממו? מה שסיבך את הממו זה הנימוק, נכון? טוב שיכולים לומר, הראשונים, ללכותו בן. אילולי הנימוק הזה, הסוגיה לא מציעה נימוק אחר, אבל רק כזה הופך את הדבר הפאפה והופך את הממרה, נכון? אבל באמת, מזה שהוא הופך את הממרה על רקע השאלה הזו כמה שמונה נשמה, אולי צריך לחפש לממרה הראשונה נימוק אחר. זאת אומרת, א', אני אומר, יש כאן, זה לא ראייה גמורה, אבל כיוון שהנימוק הזה לא עובד, אז יש בהחלט מקום לטעון שהנימוק הזה הוא לא בגופה של הממרה. ואז בעצם, אז ככה, בואו תשימו לי אתם נימוק אחר. למה חזקיה יודע שהעדים האחרונים של בן סורום מורה שהוזמו נהרגים? ועדי גניבה ועדי מכירה בנפש הוא חושב שהם לא נהרגים, ועדים האחרונים של בן סורום מורה הם נהרגים. למה? איך אנחנו אמורים להבין את חזקיה על הרקע הזה? את בן סורום מורה?
נכון, דבר דומה אנחנו רוצים, הרי בדיונים לגבי תזורים תחילת מסך מכות, נכון שמי ש...
מעיד אני כפלון שהוא בן קבושה ובן חלוצה, אני אומר אם יעשה זה בן קבושה ובן חלוצה כמותו.
נכון, כן.
אלא לוקה את הארבעים. נכון, האם, אז א' אנחנו מבינים הסוגיה הזו שבן סובר ומורה הוא לא סטטוס. בן קבושה ובן חלוצה זה סטטוס, זה הבעיה, יש לנו הגדרה סטטוטורית. עד שאין שבן אדם הוא סטטוס של בן קבושה ובן חלוצה, אתה לא אומר יעשה זה בן קבושה ובן חלוצה כמותו. כי אתה לא יכול להכיל על עד זומם, גם בקשר זומם, סטטוס הוא לא נמצא. דבר שאתה יכול לעשות, אתה יכול להניש אותו, אבל אתה לא יכול להכיל עליו סטטוס אחר. אי אפשר, כאשר זמן זו לא קביעה סטטוטורית, אלא רק קביעה עונשית. אז א' למדנו מכאן, לפי דרכנו, למדנו שבן סובר ומורה איננו סטטוס, אלא עונש. זה קודם. עכשיו, אבל מה אנחנו יכולים להגיד על העונש הזה? איזה מרכיבים יש פה? בואו נעשה שוב רגע את החשבון ביחד. כולם מודים, בשלב הראשון של הסוגיה לפחות אנחנו שפיזקי המודה שהעדים האחרונים בבן סורו ומורה נהרגים כי הראשונים יכולים לומר לה על אותו בן. בשלב השני של הסוגיה אומר רב פאפה שרבי יוחנן מודה שבעדים הראשונים הם לא נהרגים כיוון שיכולים לומר לה על אותו בן. ואז בא הבעלי ואומר שמה? הכל מודים והכל מודים. אבל כולם מודים בעדים ראשונים, כולם מודים בעדים, כולם מודים בעדים ראשונים שהם לא נהרגים, כולם מודים בעדים אחרונים שהם כן נהרגים, והמחלוקת היא בעדי נבא ואכילה. מה התמונה הזאת יוצרת? מה הסוגיה הזאת רוצה לייצר ביחס לבן סורו ומורה? יש לנו פה שוב, יש לנו כאן את שתי הגניבות, עדים ראשונים ועדים אחרונים, יש לנו את הגניבה ואכילה. מה קרה פה בסוגיה? מה נעשתה על הדיון? גם חזקיה וגם רבי יוחנן מודיעין ששתי הגניבות עומדות כל אחת לפני עצמה. ומה השאלה? איפה המחלוקת ביניהם? המחלוקת לגבי גניבה ואכילה. האם, כלומר, בואו תחזק.
שברור לשניהם שבניגוד לגבי השנייה שזה שני דברים שנתרקים, שאפשר להגיש לגבי השנייה, ולא שייך להגיש לגבי השנייה, ואכילה והגניבה, ברור שזה דבר אחד. ואז צריכים לומר שזה יותר חיים, האם דבר אחד שיש לו שני מתחייבים,
אוקיי, אז תמונה ראשונה, בסדר שהתמונה שמציע הרגשת. בוא אני עוד שנייה לפני לאיפה שאתה נכנס אליו, אנחנו תכף ניכנס לשם בעקבותיך, אבל שנייה לפני כן בוא נשים לב רגע לתמונה הרחבה של הסוגיה. בסדר? מה עשתה הסוגיה? יש לנו מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן, בגניבה, בחירה ונפש. עכשיו, הסוגיה הזו, בסוגיה הזו מצאנו שחזקיה מודד רבי יוחנן, מודד חזקיה מאמין בראשונה ובעדי גניבה, בעדים הראשונים של בן סורו ומורה, נכון? בעדים האחרונים, בעדים האחרונים במקביל, עכשיו מה עשתה הסוגיה? דחתה את ההשוואה בין שתי הסוגיות על רקע זה שיכולים לומר אותו שיכולים לומר לנו אותו לאן, אבל שימרה את האמירה שחזקיה מודה. זה זה, זאת אומרת, כאן היה לנו את הנתיבו של רב פאפה שהוריד את מודה רבי יוחנן בעדים הראשונים שאין נהרגים, נכון? ועל גבי זה, בא אמרנו של אביי, אמר הכל מודים, והכל מודים, ומחרוק. עכשיו סתם, קודם כל ברמה המחקרית, שימו לב שלפנינו כנראה סוגיה קיבל את הדרשם של אביי לבד. ולמה היא אומרת את זה? מה? לא פעם את אביי, ויותר מזה. אביי, אם תשימו לב, בעצם מסכם שלמה סוגיה שהיו לפניו, נכון?
לא, אבל אפשר לדבר על הרב פאפה.
אוקיי, סיימת. האם הוא חולק על אותו פעם? שמה? אני רוצה לציין שהוא לא חולק על אותו פעם מסיבה מאוד פשוטה. הוא אוסף את הרמות שבעצם שעמדו לפני הפחד. גם בפעם שהוא מקשה לכם לעזור על מודל חזקיה ואת הפחונים, הוא לא שולל את האפשרות להגיד שחזקיה מודל. אלא הוא אומר, רגע, אם זאת ההמצגה שלך, אז מה תעשה לי? האם עלית לרפא מאשר להגיד שחזקיה מודל בעלים האחרונים? תוך שיכולים הראשונים לומר לך, אותו
מה זה?
מה? הוא דוחה את זה, אבל אם שוב, בסופו של דבר הוא לא אומר את זה, אבל הוא לא דוחה את זה כאפשרות.
הוא משנה, אבל טוב, בצד שני הוא משנה את זה, הוא מתמקד בעלים הראשונים. למה להגיע לשם?
מה התמונה שנוצרת מהכל? בסדר, בוא נעשה
את זה. נראה כאילו הוא לוקח את ה... כאילו לוקח את היה את האיפמה, מה יש לו את הגרסה של מחלוק את האירועים הכתובים.
הוא הופך במתן. נכון.
אז זה פשוט אומר, לא, אין סימה לומר שהוא יחזיק
את זה. זאת אומרת, אז הבא יכול להיות שהוא חולק על הרבה. מה התמונה שנוצרת לנו אבל בסוף מהסוגיה הזאת? זה הדבר מעניין. שתי הממות האלה בסוף נשארות למסקנה אצל הבא. כמו שחזקי המודל בעדים האחרונים ולא דרך כלל המודל בעדים הראשונים. בעצם יצרנו הבחנה חדה בין שתי הקליפות, נכון? והמחלוקת, אבל הבעיה היא פשוט להגיד עדיין שהמחלוקת בין בגניבה ואכילה. אז מה נוצר? מה עשתה הסוגיה? עכשיו שימו את בואו נלך עוד צד אחד למחור, אז שימו לב שאנחנו מתחילים בגניבה ואכילה בנפש. אז מאיפה התחלנו בעצם? למה בגניבה ובחינה בנפש הגענו לבן סולומון מורה? זה הראשונות של שבוע שעבר. אתה יודע מה עושה הסוגיה? גניבה ובחינה בנפש נלמד מאיפה? נזכיר? אז על ידי ביטו תגנון. ראינו בשבוע שעבר שאני ירושלמי לקח את הסוגיה של גניבה ובחינה בנפש, נכון? ולמד, העתיק את אותה סוגיה בירושלמי, מגניבה ובחינה בנפש בפרק שני, נדמה לי, והוא מעתיק את זה אלינו, נכון? לבן סולומון, נכון? עכשיו, כלומר, הירושלמי לומד את הזרדו של בן סולומון מורה, פשוט מגניבה ובחינה בנפש. עכשיו, די ברור שמכון חזקיה ורבי יוחנן, אלף ישראלים, כשהם מדברים על גניבה ובחינה בנפש, ברור לגמרי למה האסוציאציה היא בן סולומון מורה, כי בן סולומון מורה מתפקד בתוך אותו הקשר עקרוני של גניבה ובחינה בנפש. כמו ששם יש גניבה ראשונה וגניבה שנייה, שם גניבה ראשונה וגניבה שנייה הזכרנו משפט, גניבת ממון, גניבת נפשות, אבל זה אותם פסוקים, אותם מקורות, אותו מבנה של סוגיה. הדיון בעצם גניבה בחינה בנפש הוא הדיון בן סופו מורה, כי בעצם גם בן סופו מורה מזכיר חזר את אלי לא תגנוב, ובעצם הוא גנב. עכשיו מה עשתה הסוגיה? היא לקחה את דיון בין רבי יוחנן לחזקיה בגניבה ובחינה בנפש, שמשם מתגלגל בן סופו מורה, בפנימה אותו שיטה את התנאים ואומר רגע בעצם הדיון הוא על גניבה ואכילה ולא על גניבה, לא על שתי גניבות, נכון? שתי הגניבות הם עודים אחד בשני, אבל הבא היא מכניס המשגה חדשה לסוגיה, לא מדובר על גניבה ראשונה וגניבה שנייה, נכון? גניבה ואכילה. עכשיו אני רוצה לתת קודם כל שמבחינת המפה המושגית של הסוגיה שתי גניבות זה שדה הדיון, הארץ ישראלי ירושלים משפטש אותו בשבוע שעבר, גניבה ואכילה זה שדה הדיון הבבלי, כי הבבלי באמת הפך שם את האכילה במוקד, לכן הגניבה ואכילה זה לב הדיון. עכשיו, אבל יש כאן אמירה עוד יותר, אני יודע, אבל עוד יוצאת הבא באמירה של הסוגיה זה להגיד ששתי הגניבות האלה באמת הן בוודאי עובדות כל אחת בפני עצמה. אלה שני מעשים נפרדים, שתי פעולות נפרדות, בניגוד לגניבה ואכילה שמתפקדות בעצם באותו שדה. ולכן שמרנו מחלוקת לגבי גניבה ואכילה. עכשיו, אם אני הולך רגע עם ההצעה שהציע אבישי קודם, תכף ניכנס טיפה לתוך הדיון בסדר הראשונים ובאחרונים. אז אנחנו נראה שאם אני הולך באופן מניעת עם הסוגיה, אז הדיון בעצם הוא עכשיו בשאלה, אנחנו מניחים שגניבה ואכילה הם דבר אחד, נכון? ואני חוזר עכשיו להגיד את כל כסף יזכיה ברבי יוחנן שאמרי על דבר ולא חצי דבר, נכון? כיוון שגניבה עכשיו היא רק חצי דבר, אז השאלה בגניבה ואכילה היא דבר ולא חצי דבר. אפשרות אחרת, בטח נראה גם אותה בראשונים, זה להגיד שהמחלוקת היא לא בשאלה האם דבר ולא חצי דבר, אלא בשאלה האם גניבה ואכילה אין
דבר,
אין דבר, אולי יש דבר. אלה שני הערוצים שיהיו פתוחים בספר המחלוקת, ועל רגע התמורה שנעשה משתי גניבות, לאיזה גניבה ואכילה, אנחנו יכולים להבין אותה. ואת בעצם שני חיובים שונים. כי הרי את אותו מערכת המשגות שמתוך אותו שיכולים ושונים לומר על אותו מענו, אפשר להגיד גם על גניבה ואכילה, לא רק על גניבה ואכילה. עכשיו זה מחדל את התנועה שעשתה הסוגיה, התנועה הזאת הראשונית מחדלת את התנועה שעשתה הסוגיה שהפרידה בין שתי הגניבות והצמידה את הגניבה ואכילה. עכשיו יבואו ראשונים שוב, ובעקבות הסוגיה הפרידו גם בין הגניבה ואכילה, כי תעשה את המתבקש הבא. אבל הסוגיה שוב הפרידה את הגניבות והצמידה את הגניבה ואכילה. עכשיו איפה זה, מה זה אומר כל זה?
זה השאלה.
בואו נראה רגע לפני כן. בסדר, רק כדי טיפה להשיג את זה בראשונים האחרונים, לפני שאנחנו מסיימים. בבקשה. אני לא מתקצר.
כן, זה לא הפתיחה שלנו, אבל יכול להיות שזה כאילו לקחת כל מרכיב בתוך הסיפור ולבודד אותו ולנסות להוציא ממנו איסור, וכאילו זה ניסיון בטח בעסק, כאילו לפרק את זה לא במובן החוקי שלו, במובן המוסרי שלו, חלק מהמעבר ולחוק למוסר.
לגבי שוב זה, לגבי שתי גניבות
המוות. כמו שהלכנו לפרק את כל הנרטיב של המסורר לעזרת החוק, כמו שנפרק את זה יותר, אז יהיה לנו כאילו יותר אמירות מוסריות, יותר...
מה כאילו לפרק את זה לעוד ועוד חוקים, זה דווקא לא סניף עוד ועוד אמירות, בהקשר של זה שזה לא... אוקיי.
אתה אומר שכל ה... שמעל כל החוקים האלה רשום לך מצורים לא היה ב...
כל דבר שאתה אומר שלא מתכתב עם המציאות דווקא כאילו איזשהו מתשמח כאילו שחייב להתרגם אחרי זה באיזשהו בדין. אוקיי. עוד שאלה מעניינת, זאת אומרת זה גם חוזר, אבל אנחנו שוב, זה טיפה כל זה הקדמה לסוגיה הבאה שמתעסק בשל חיוב המלכות, בשל באיזה אופן מתפקד. בכלל הצורך בגניבה ראשונה וגניבה שנייה. איך עובד מערכת היחסים הזאת בגניבה ראשונה? מה שברור שבבחינת הסוגיה, הגניבה הראשונה והגניבה השנייה נכון הן שתי פעולות מובחנות. שברור שהגניבה הראשונה מבחינת הסוגיה היא עושה איזה מאמץ לדחוק אותה לתוך הגדרים הסטנדרטיים של גניבה. הראשונים יכולים לומר להלקוטו מענו, בכלל לא באנו להרוג אותו. אנחנו, בואו רגע נתרגם את האמירה הזו, אנחנו לא נמצאים פה בתוך הקונספציה הרחבה של בן סורר ומורה, אנחנו לא רואים לנגד עינינו עכשיו את זה שהוא בסופו של דבר הולך ללסתם את הבריות, אנחנו באנו כי הוא גנב, אנחנו רוצים לנקוט אותו. זה בכלל, אני רגע אגיד, זה לא מדין בן סורר ומורה, בסדר, כדי להפסיק את זה למדנית, המלכות האלה הם מדין מלכות על גניבה, זה לא בכלל קשור לבן סורר ומורה, לא באנו כדי להרוג אותו.
אבל אחרי שהוא איננו שומע פעם השנייה, אז זה מפריע מתברר כדי למצוא
מורה? אז זאת שאלה מעניינת. וגם מה זה המלכות האלה בכלל? האם, הרי לכאורה, יוצא שהוא לוקה ומשלם. אני חוזר רגע לדיון של הירושלמי, למה שהוא ישלם אם הוא לוקה? אם זה באמת מלכות כמו כל מלכות רגילות, אז איך המתנו של לוקה ומשלם? אז זה אמר רב חיים, נכון שהוא לוקה ומשלם, כי זה דין בן סורר ומורה וזה לא דין מלכות. זה לא מגדרי מלכות, אלא לא זוכר את הלשון המדויקת שציטטנו אותה פה, נכון? של בן סורר ומורה. זאת שאלה... בוא נקרא רגע בעל המאורות.
ברור שהסוגיות לא הולכות בכיוון הזה.
של מה?
שזה לא... ההפרדה היא לא הפרדה מוחלטת. ודאי שהגניבות האלה מתייחסות אחת השנייה, ודאי ש... זה שגם הבנק וגם הירושלמי בסוף מאמינים את ההזרות בשתי פסוקים שהם... שייכים לתחומים שונים לגמרי של בן סורר, ואז זה לא תוכל לדם השני, זה לא תקנות. בכל מקרה, כשבאים להזהיר אותו, מזהירים אותו משום בן סורר, לא מזהירים אותו משום גניבה.
עוד שאלה מעניין, אתה יודע, מזהירים אותו משום בן סורר? אם הזרתם היא לא תקנות.
ודאי שלא מזהירים אותו ולא תקנות, אבל זה גניבה בנפש, לא גניבה ברכוש.
מה, ואיסרו אותו?
כן. אז זה לא שאלה כלומר שזה גניבה ב...
למה, גניבה השנה היא לא תקנות. מה שני עשר, אז הוא תמונת
כמו... אני לא סובר, אני
מה שאני אומר, אל
תגיד מה שאני אומר. אבל אני אומר לא תגנוב, אז אתה זה מילות תגנוב של גניבה בנפש, לא
תגנוב. לא, יש שניים. הראשון זה מילות תגנוב של ממון. לא תגנוב, והשני זה מילות תגנוב של בנפש. אז צריך להזהיר אותו, זאת שאלה טובה, מה נזהירים אותו.
זה היה תגנובי שם, שכולם עושים לזה.
לא תגנוב, ולא לא תגנוב. אבל... מה שאני רוצה, כאילו, מה שרציתי בפתיחה להציב זה את הטענה, אבל שכל הדיון הזה, שוב, יש לו איזה, זה ההקשר שלו, את ההקשר שלו אני מרגיש, זה המתח שאנחנו מוצאים בפרשה בין ההתגלגלות שלה לבין החוקיות שלה, בין הניסיון להכיל אותה בתוך שפה של חוק, עכשיו כאן לגבי גניבה ואכילה זה חוזר לה, בואו נראה רגע רב שמואל ששלחתי לכם אותו הבוקר, יש לכם אותו במקרה לפניכם, אני קורא רגע, רגע מדברי רב שמואל ב, בסימן רישוי, בעמוד רישוי. הדיון שלו בשאלה, נשוב לדור בקושיית האחרונים, אמה לא יפטרו המלכות מתשלומים בגניבה ראשונה. בסדר, עוד ד' בחילוש רב שמואל. הנה ביד רמה וכולי, ודברי הרמה מופלאים. ואני קורא מהמילים, והנראה בביאור דברי הרמה, בעמוד רשיות, בעמודה השמאלית. הנראה בביאור דברי הרמה. בהקדם מה שיש לחקור בעד הבאים הגניבה והאכילה בחיוב עד הבן סורר ומורה בין בראשונה ובין בשנייה, אם הגניבה נכנסת בכלל עצם המחייב מלכות בראשונה או מיטה בשנייה. והגניבה והאכילה הוו שני חלק, בית חלקי המחייב, והם בית מעשים שיחדם במחייבים. עוד הגניבה אינה לעצם המחייב, אלא עיקר המחייב והביאה האכילה. והאכילה באופן זולל וסובל לכתיב בקרא היא המחייבת, אלא שמתנאי האכילה לבן סורר ומורה הוא שיהיה גנוב, שיגנבו משל אביו ויקנה ויוכל וישתה תתמר בשר וחצי לוג יין עם כל תנאי האכילה. הנה מלשון הרמב"ם משמע לעד ידי המחייב והביאה האכילה, והגניבה היא רק מתנאי האכילה. עכשיו זה... מה? מה שאנחנו רצינו לטעון זה שזה מחלוקת הבבלי והירושלמי, והוא רוצה לטעון על רקע זה, אם תשימו לב, להסביר את הרימה. אני קופץ רגע, תקפצו עמוד קדימה לרי שוד א', ביותר צריך עיון בעיקר הדבר שהוכחנו מהרמב"ם בעמודה השמאלית, שהגניבה היא רק תנאי בחיוב האכילה ואינה מעצם המחייב. יש לי תשובה, לכאורה נחלקו בזה חזקיה ורבי יוחנן בסוגיה הנ"ל, דפליגי עם ידי הגניבה השנייה שהוזמו נהרגים, ופרשו שם הראשונים דבי הגוף הפליגי דה לאין מינה, מה הייתה את המגמרה דפליגי חזקיה ורבי יוחנן בדי גניבה בנפש וחד חייתת את איתה למכירה וכו' וכו' וכו', והוא מביא את כל, את כל הסוגיה. ונשאר בסוף ב... צריכים. אבל לא, לא ניכנס, כיוון שהשעה קצרה, לא ניכנס לכל דבריו שפה שהם נעים מאוד מאוד, ואחרי זה הוא ייכנס גם אל הירושלמי, זאת אומרת, הוא ממש נכנס פה לכל הסוגיה, אבל ההמשגות, מה שאני רוצה להצביע, הן אותן המשגות. זאת אומרת, השאלה, שוב, של האם הגניבה היא מחייבת באכילה או שהיא עומדת בפני עצמה, היא בעצם את השאלה שאנחנו דנים בה כרגע. מה שהצבענו זה רק, שוב, המוטיבציה של הסוגיה בדף ביבר, להפריד בין סיפור המלכות וסיפור שתי הגניבות לסיפור הגניבה והאכילה. עכשיו אני מרגיש שעוד לא, אולי נראה את זה יותר בשבוע הבא כשניכנס יותר לסיפור של הגניבות, אני עוד לא מבין לגמרי את המשמעות של הצעד הזה. ברור לי שזה מה שהסוגיה עשתה, זה לקחת שוב, לנקות כאילו את הדיון בשאלה של גניבה ראשונה וגניבה שנייה, להבהיר שגניבה ראשונה וגניבה שנייה מתפקדת בשפה מאוד מאוד דפוקית ונפרדת, שבה כל אחת מהגניבות האלה עומדת בפני עצמה, אבל להשאיר את הדיון לחלוטין בסיפור של הגניבה והאכילה, ולהשאיר שם את המתח בשאלה האם גניבה והאכילה הם דבר אחד או לא. שבעצם שוב, אם נלך רגע למושגים שדיברנו בהם בשיעור, בפתיחת השיעור, אז אני מרגיש שההפרדה בין שתי הגניבות משמרת מצד אחד את הפריים, את המסגרת שהיא לגמרי חוקית ונורמטיבית, ומשמרת, רגע, יש פה פעולות, פעולות שעליהם אני מתחייב. מצד שני, כשאנחנו מגיעים לדבר פתאום על האכילה, פתאום כאן העסק מתפרק, כי פתאום בכלל לא ברור שהוא נהנה של הגניבה. יכול להיות שהוא בכלל נהנה של האכילה. והאכילה, כמו שאנחנו קוראים לכל האורך, הזולל והסובל, מחדים פה פנימה לתוך הסוגיה איזה מערכת מושגים אחרת שמסבכת אותה. פתאום לא ברור למוראים האם הגניבה והאכילה הם באמת שתי פעולות נפרדות, או שבכלל הגניבה, כל אותה גניבה שלפני רגע דיברנו עליה, כי מלכות ראשונות ומלכות אחרונות, היא בכלל תנאי לאכילה שתבוא אחריה. עכשיו מכאן צומחת התסבוכת מהפער בין שני מערכות המושגים האלה, בין מערכות המושגים של גניבה ראשונה וגניבה שנייה שמצאנו אותן בירושלמי, לבין מערכת המושגים של הגניבה והאכילה, מכאן צומחת התסבוכת בראשונים ובסוגיה. זאת אומרת, איך אתה יכול מצד אחד לומר שלוקי על הגניבה הראשונה, שבכולי אלמה לוקים על הגניבה הראשונה, יכולים הראשונים לומר לה לכותו בנו, למפורש שלוקים על הגניבה הראשונה. מצד שני להגיד שלוקי הוא משלם, ולדבר בכלל זה שהעיקר זה האכילה שתהיה בסוף. הבנתם את הברוך ואת התסבוכת? זאת אומרת, מצד אחד שוב אנחנו מדברים פה בתוך המערכת הסטנדרטית, הנורמטיבית של גניבות, שהיא המשגה ששוב נולדת מרבי יוחנן הירושלמי, והתודעה של בן סורר ומורה כמה שמתרחש בתוך המסגרת הנורמטיבית הרגילה. מצד שני אנחנו מדברים שמה, על זה שמה שמחייב פה זה בעצם האכילה המכוערת, והאכילה המכוערת בכלל פועלת במגדרים אחרים. גם המלכות של האכילה המכוערת הן מלכות אחרות, זה לא מלכות רגילות של גניבה, אלא זה מלכות כאלה, יאמרנו שמואל, שעליהן לוקים ומשלמים, כמו שאומר הדרמה. אלה מלכות שמתפקדות בתוך מסגרת אחרת, הן מלכות של בן סורר ומורה. במתח בין המערכות האלה, שוב, לא יודע אם ירדנו בקישור עד הסוף, וניסינו לפחות להצביע על השידוך שמנסה הסוגיה, או המעבר שמנסה הסוגיה דף פי וב, לעשות בין שתי מערכות המושגים האלה. בין מערכות המושגים של גניבה ראשונה וגניבה שנייה, שוב, הורתן בירושלמי, לבין מערכת המושגים של גניבה אחיד. בדברים של הבאים אנחנו מוצאים את הטרנספורמציה ממערכת למערכת. אני לא מרגיש עוד שירדנו שוב עד הקצה של מה שאפשר לעושים פה, או פחות משהו. אמרנו בזה. בשבוע הבא אני מקווה שדרך הסוגיה של מלכות, שתצלול אליה יותר לעומקה בסוגיה בדף ע"ב, ננסה לאסוף את כל המחשבות בעניין, ונסכם עם האחרונים על מלכות, ואז בבוא נחזור. אז בעזרת השם, די סופה נפתח סוגיית מלכות, הבאה לנו לטובה. יום שני, לא יודע אם שהוא מסכם, אבל שלישי אולי נעשה שהוא מסכם, זה לא מנסה, ביד חבוב המסכם את שלישי. כשהיעד הוא כאמור במהלך שבוע הבא לעבור בעצם בחמישי הבא לפתוח את ברום. חזקו ונמצאו.